נפתח בבשורת יוחנן פרק א', ונקרא שוב פסוקים 41 עד 43. עמוד 165 בברית חדשה, בשורת יוחנן א', 41 עד 43. ואחד מן השניים אשר שמעו מת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדראי, אחי שמעון פטרוס. הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו, את המשיח מצאנו, אשר תרגומו כריסטוס. וילכהו לישוע ויהי כי הביט אליו ישוע ויאמר, שמעון בן יונה, לך יקרא חיפה, אשר תרגומו פטרוס. להזכיר לכולנו, לפני שבועיים אנחנו התעכבנו על הפסוקים שקראתי כעת, ומה שמיוחד בפסוקים האלה, שגם אנדרי וגם שמעון פטרוס מיוזמתם פנו אל ישוע. אחרי שיוחנן מכריז בקול, הנה שא האלוהים, הדבר הזה ישר השפיע על אנדרי, כפי שאתם זוכרים. הוא נהיה, מיד ניגש לישוע, במקרה הזה לישוע, וממש הסתקרן הדעת, מי הוא? מי האדם המיוחד הזה שהוא מוגדר כשא האלוהים, לא פחות ולא יותר? ובעקבות המפגש של אנדרי עם ישוע, כפי שלמדנו, אנדרי מאוד התרגש. הוא הבין שהוא פגש את המשיח. הוא רץ אל אחיו שמעון, מספר לו בהתלהבות, מצאנו את המשיח. ואז פטרוס מצטרף אל אחיו, וביחד הם נפגשים עם האדון, משוחחים איתו מספר שעות אולי. וזה הקטע שיוחנן מתאר לנו בבשורה שלו. ואז עברנו לקטע נוסף במרקוס, מי שזוכר, ששם מסופר שישוע יזם את הפגישה עם שני התלמידים. לא הם פנו אליו, ישוע פנה אליהם. ומה אומר אליהם? לכו אחריי ואשימכם לדייגי אדם. ישוע פונה אליהם למלות משימה שאין למעלה ממנה עבור בשר ודם בעולם הזה. לקחת חלק בתהליך שמאפשר לבני אדם שהיו במוות להגיע לחיים, מהחושך לאור, יום אחד למלוך עם האדון וכל הקדושים במלכותו הנצחית. אין למעלה מהקריאה הזאת. ומה שיפה לראות את האופן שהם קיבלו את הקריאה, ומיידית, ממש באופן מיידי, עזבו את כל הציוד שלהם כדייגים ונרתמו ללכת בעקבות ישוע. ואני הדגשתי שלא כל מי שישוע פגש והצעיר בפיו שהוא רוצה ללכת אחרי האדון, באמת הלך אחריו. זוכרים, הזכרנו אותו אדם שהתלהב מאוד ללכת אחרי האדון, ואז ישוע אמר לו, לשואלים יש קינים, ליונים יש קינים, לשואלים יש חורים, ולבן האדם אין איפה להניח את ראשו. כשהוא שמע את המשפט הזה של ישוע, הוא קצת נרגע. הוא הבין שללכת אחרי האדון זה לא משימה כל כך קלה ופשוטה. בהמשך הוא פוגש אדם שאומר לו, אני צריך לקבור את אבא שלי. ישוע אומר לו, אנחנו למתים לקבור את מתיהם. גם הוא לא הלך אחרי ישוע. ואז אדם נוסף אומר לישוע, אני רוצה להיפרד מבני משפחתי. ישוע אומר, אי אפשר לחרוש את המחשה ולהביט לאחור. אתה לא תצלח למלכות אלוהים. כל אדם שישוע פנה אליו, היה צריך מיידית לעזוב את הכל לנוע אחרי האדון. בן אלוהים קורא לו בעולם למשימה. אין למעלה ממנה. והתלמידים של ישוע, שבאמת הצטרפו אליו בהמשך, הם דוגמה חיה שיש אנשים בעולם הזה שאלוהים ידע את הלב שלהם מקדם, וכפי שאמרת, הוא אפשר לה להיוולד בתקופה שהייתה קרובה להולדתו של ישוע, ולגדול ביחד איתו, ויום אחד לשרת איתו, ולמת הקריאה הנעלה שאלוהים הטיל עליהם, להיות השליחים שלו בעולם הזה. וכפי שהדגשנו, השמות שלהם של השליחים התנוססו לנצח בירושלים החדשה. ומכאן אנחנו עברנו אל כל אחד מאיתנו, שכשהוא מקבל הכוונה, הדרכה מאבינו שבשמיים, לעזוב מקום עבודה, לעזוב מקום מגורים, לעזוב קהילה, כל דבר שלא מדריך אותנו לעשות, לעשות באמונה. בלי שום קשר אם זה נוח, אם זה נעים, אם זה מתאים לרצון של הנפש, זה לא רלוונטי. כשאלוהים מכוון, מבקש את הכוח, אלוהים תן לי את הכוח לעשות את מה שאתה מכוון ומדריך אותי לעשות. זה נקרא להיות תלמיד אמיתי של ישוע משיח. וכך בדיוק התנהגו גם אנדראי וגם שמעון פטרוס. ומהאירוע המיוחד הזה חשבתי היום בערב לקרוא אירוע נוסף, שהוא הפעם מתואר בלוקס, ושוב משלים לנו את התמונה על המפגש של ישוע עם תלמידיו. אני מציע שנפתח ונקרא בלוקס פרק A, פרק 5. נקרא מפסוק ראשון, זה בעמוד 109 בברית החדשה. לוקס פרק A מפסוק 1. ויהי כאשר נדחק המון העם לשמוע את דבר האלוהים, והוא עומד על יד ים גנוסר. והיה שתי אוניות עומדו על יד הים, והדגים יצאו מהן ויחצו את המכמורות. וירד על אחת מן האוניות אשר היא לשמעון, ויבקש ממנו להוליכו מעט מן היבשה אל הים, ויבלש ילמד את העם מתוך האונייה. ויחל לדבר, ויאמר אל שמעון, הוליך אל עומק הים והוריד את מכמורותיכם לצוד. ויען שמעון ויאמר אליו, מורה, כל הלילה יגענו ולא לכדנו מאומה, אך על פי דבחה הוריד את המכמורת. ויעשו כן, וילכדו דגים הרבה מאוד, ותיקרא מכמרתם. ועניפו יד אל חבריהם אשר באונייה השנית, לבוא עליהם ולעוזרם, ויבואו וימלאו את שתי אוניות עד כי שקעו. ויקרא עוד שמעון פטרוס את זאת, ויפול לברכי ישוע ויאמר, אדוני, צנע מעימי, כי איש חוטא אנוכי. כי שמע החזיקה אותו ואת כל אשר איתו על ציד הדגים אשר צדו, וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זבדי, אשר התחברו עם שמעון, ויאמר ישוע אל שמעון, אל תירא, מעתה צוד תצוד אנשים, ויוליכו את האוניות אל היבשה, ויעזבו את הכל, וילכו אחריו. ונחזור לפסוק ראשון. ויהי כאשר נדחק המון העם לשמוע דבר אלוהים, והוא עומד על יד ים גנוסר. מי שלא יודע, אחד השמות הנוספים לכנרת זה גנוסר, ים הכנרת. מהסיבה הפשוטה שאחד החופים שהיו ליד הכנרת נקרא עמק גנוסר או חוף גנוסר. ולכן היינו גם לים הזה, לימה הזאת, לקרוא בשם גנוסר. אין שם ימה נוספת חוץ מים הכנרת שאנחנו מכירים. וישוע נמצא קרוב לחוף, מסביבו המוני אדם שרוצים לשמוע את דברו. אנשים מאוד שמעו לשמוע דברי ישוע. זה מאוד סקרן אותם, הלהיב אותם. שמו יצא למרחוק. ואז אנחנו קוראים בפסוק 2, והיה שתי אוניות עומדות על יד הים, והדגים יצאו מהן, ויחצו את המכמרות. אז ישוע מתבונן, רואה שתי אוניות נמצאות על החוף. יוצאים מהם דייגים, ומה הם עושים? הם שוטפים את המכמורות, מכמורות, מי שלא יודע, זה אותן רשתות גדולות, ששמו אותן בתוך הים, כשהם נכנסו קצת יותר עמוק, וקיוו שדגים יתפסו בתוך המכמור, בתוך הרשת הזאת, ואז ירימו את הרשת וילכדו את כל הדגים שנלכדו שם, והשתמשו בדגים לפרנסתם, לאכול, לשתות וכו'. וזה מה שעשו הדייגים, זה מה שעשו שמעון ואחרים, הם היו דייגים. אנחנו ממשיכים לפסוק 3. וירד אל אחת מן האוניות אשר היא לשמעון, ויבקש ממנו להוליכו מעט מן היבשה אל הים, וישב וילמד את העם מתוך האונייה. עכשיו נשים למעשה שעושה ישוע. ישוע מוקב בהמוני בני אדם. והוא בטח אומר לעצמו, איך הם יראו אותי, ישמעו אותי, אני מוקב כאן על החוף. ואז גמלה בליבו של האדון החלטה מאוד מחוכמת. הוא פונה אל שמעון ומציע לו שהוא יעלה איתו על האונייה. הוא ישוט לא רחוק מדי מהחוף, אבל על האונייה. ואם אתם מבינים מה קורה, האונייה הופכת להיות מין במה, במה שישוע יושב עליה, ויכול לצפות על כל הקהל שנמצא על החוף. הרבה יותר נוח לראות ישוע במצב הזה, לראות ולשמוע אותו. וזה בדיוק מה שעושה האדון. שימו לב, ישוע פועל בחוכמה ובתבונה לעשות את הכל בצורה פרקטית, מעשית, כדי שיעיל ובונה לשומעים. ומי שעוקב אחרי ההתנהגות של ישוע אדון במקרים לא מעטים, אנחנו רואים את החוכמה המיוחדת שבה הוא פעל בפיקחות וביעילות שאין למעלה ממנה. וזה להבנתי גם אחד הדברים שעלינו ללמוד כמאמינים. אנחנו מרוכזים באמת, זה הכי חשוב. לומר את האמת, לחיות את האמת, זה מרכז החיים שלנו. אבל אני אומר לכם, גם צריך חוכמה ולהיות פרקטי בחיים. אם לדוגמה, אנחנו מתאספים בחדר הזה, ולא היה לנו כאן מזגן, והיינו כולנו מזיעים, עם כל הרצון הטוב, היה קשה לאנשים להתרכז. אני מאוד ריאלי, אני מאוד מעשי. אז תודה לאלוהים, נאפשר לנו שנוכל לשבת בנינוחות, ברוגע, בשקט. מערכת הגברה שכולם יכולים לשמוע היטב את מה שנאמר. יש אחים ואחרות בבולגר שרוצים לשמוע, יש מערכת שמאפשרת להם לשמוע את זה מיידית, אונליין, את האספות. מערכת שיודעת להקליד ואחר כך להשמיע למי שהיה חסר באספה. כל הדברים האלה מישהו צריך לחשוב עליהם, לבחון אותם ולעשות אותם. כדי זה יהיה פה ממש פרקטי ונוח ובונה לכל הסובבים. לכל האחים והאחיות. אז מאוד חשוב עבורנו כמאמינים להיות מעשיים, מעשיים, מציאותיים ולפעול נכון, כדי שבאמת אלוהים יוכל להשתמש בנו, באמת להשתמש בצורה מועילה ובונה עבור כל צורך שהוא מפקיד בידיים שלנו. ונמשיך לפסוק הבא. ויכל לדבר, ויאמר אל שמעון, הוליכה אל עומק הים, והורידה את מכמורתכם לצוד. ישוע מסיים את המסר שהוא אמר לאנשים שהיו על החוף. אין לנו פרטים מה הוא אמר, זה גם לא חשוב בהקשר הזה. ואז ישוע פונה שוב לשמעון ומפציר בו, שיכנס קצת יותר לעומק הים, קצת יותר עמוק, ולמה? כדי שיוריד את המכמרות, את אותן רשתות, כדי להתחיל ולצוד דגים. ואז נשים לב מה התגובה של שמעון. פסוק 5. ויען שמעון ויאמר אליו, מורה, כל הלילה יגענו, ולא לקדנו מאומה, אך על פי דברך, הוריד את המכמור. שמעון שומע דברי ישוע, והוא מאוד מהסס, מאוד נבוך מהבקשה של ישוע. הוא אומר בגילוי לב, לזכור ששמעון היה דייג, דייג מנוסה, אחי וכל הקבוצה הזאת, הם עסקו בדייג נמרח כמה שנים, היה להם המון ניסיון, והוא אומר לעצמו, אם אתמול בלילה, לא לפני חצי שנה, כל הלילה ניסינו לדוג דגים, מה ההסתברות שעכשיו ניכנס לאותו אזור ופתאום יופיע שלל דגים? זה לא הגיוני, זה לא מעשי, זה לא יקרה. זה מה שחושב לתומו שמעון, בהיגיון הפשוט שלו. מבחינתו זה לא ייתכן. אבל מה? הוא מחבר את האדון ישוע. הוא אומר לו, טוב, בכל זאת, אם אתה מבקש, נעשה כדברך, כדי לא להמרות את פיו של האדון. זו, שימו לב, התגובה הראשונית של שמעון. תכף נתעמק בתשובה הזאת. ונמשיך פסוק הבא. ויעשו כן וילכדו דגים הרבה מאוד, ותיקרא מכמרתם. אז שמעון נאות לבקשתו של ישוע, ככה לרצות אותו, למרות שאין לו תחושה שיצא מזה משהו. ואז קורה, הבלתי נתפס, הבלתי יאומן. פתאום אותה מכמורת, אותה רשת ענקית, מתמלאת בכמות עצומה של דגים, עד כדי כך שהיא מתחילה להיקרה, ממש לשקוע ולהיקרה מול העיניים. שמעון עמום לחלוטין. קורה מול העיניים שלו דבר שאין לו שום היגיון בעולם שיקרה מתוך הידע והניסיון שלו. וזה קורה מולו. ואז מה הוא עושה? שימו לב. והניפו יד אל חבריהם אשר באונייה השנית לבוא עליהם ולעוזרם, ויבואו וימלאו את שתי האוניות עד כי שקעו. ואז שמעון מבין שבבעיה, משום שאם הרשת יקרה לחלוטין, כל הדגים יתפזרו, אז בשביל מה כל העבודה שהם עשו? מנופים ביד לאונייה השנייה, באים לעזור להם, אוספים את כל הדגים שהצטברו במכמורת, ומה התוצאה? שתי אוניות מלאות בצורה כל כך משמעותית שמתחילות לשקוע משלל הדגים שהם דגו. פשוט לא נתפס מה שהם מול העיניים שלהם. ואנחנו קוראים את הפסוק הבא. ויקירות שמעון פטרוס את זאת, ויפול לברכי ישוע ויאמר, אדוני, צנע מאימי, כי איש חוטא אנוכי. עכשיו בואו נראה מה התגובה של שמעון, שדקות ספורות לפני זה, אומר לישוע, חבל על הזמן, שמה אנחנו נתעסק עם המכמורת, הרי אין סיכוי בעולם שפתאום יגיע שלל דגים. הוא אומר את זה בתום לב, לפי הניסיון חיים שלו וההבנה שלו. וכשהוא רואה את הפלא מול עיניו, מה קורה לו? מאוד חשוב שנתרכז, מה קורה לשמעון? בעיני התגובה שלו מאוד מאוד ראויה ומלמדת אותנו שיעור רוחני. הוא לא ניסה להתחיל להתחכם ולתת הסברים שבעצם הוא התכוון לדבר מסוים ויצא אחרת. לא ניסה להתפלפל. הוא פתאום הבין במובן העמוק ביותר שהוא חטא לפני אלוהים, לפני האדון. הוא אומר, אני האדם חוטא עד כדי כך שאני אפילו לא ראוי להיות במחצתך ישוע. אני לא ראוי. הוא הרגיש איסורי מצפון חזקים ביותר. נזכור שבשלב הזה הוא עוד לא נדבל ברוח הקודש. המצפון איסר אותו נוראות. שהוא שומע משפט מישוע, ובמקום למלא אותו בדייקנות ובמהירות, הוא בא לתת עצות לישוע. הוא בא להסביר לו, כאילו ישוע זה עוד בן אדם, שצריך להסביר לו דברים, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא מנוסה. שמעון פתאום הבין את גודל הטעות שהוא עשה, הוא מצטער מאוד, הוא מתבייש מאוד, ואומר לישוע, אני אדם חוטא ועלוב. ופסוק הבא, כי שמע החזיק אותו ואת כל אשר איתו על ציד הדגים אשר צדו. וכן גם את יעקב ואת יוחנן בני זבדה שהתחברו עם שמעון. ויאמר ישוע אל שמעון, אל תירא מעתה תצוד, צוד תצוד אנשים. עכשיו נשים לב לתגובה של ישוע לאופן שבו שמעון פנה ודיבר איתו. ישוע לא נוזב בו, הוא לא גוער בו. אומר לו משפט מעודד, מעכשיו אתה תצוד לא דגים, אתה תצוד בני אדם. ושאלתי את עצמי, למה ישוע לא גער בו? הרי הוא פעל בחוסר אמונה, שמעון, בתגובה שלו, למה הוא לא גער בו? אתם מכירים היטב את המקומות השונים בברית חדשה, היו מקרים שישוע גער על אנשים על חוסר אמונתם, כולל על שמעון, נדבר על זה בהמשך. במקרה הזה הוא לא גוער בו. עכשיו, ישוע, הוא ידע עם מי הוא נמצא. זה המפגש מאוד ראשוני שלו עם התלמידיו. הם בקושי הכירו אותו. עוד לא התנסו בפלאים שהוא עשה בכמות אדירה. מדובר על השלב ממש ההתחלתי, שפתאום נחשפים לכוח האלוהי שלו. ולכן הוא לא גוער. הוא מקבל את ההתנהגות הלא נכונה של שמעון, באמת, בצורה יחסית קלה, הוא לא גוער בו, והוא מצפה מן הסתם ששמעון יגדל, שמעון יתחזק, וכתוצאה מזה גם אמונתו תלך ותגבר, ויתאפשר לו באמת לפעול באמונה מלאה, וכל מה שהוא יודרך לעשות בכל מצב, בכל מקרה, יהיה מודח עדי רוח הקודש שיכוון אותו וידריך אותו, ולא יהיה לו שום ספק לגבי כל פעילות שישוע יטיל עליו. אז עבורנו כולנו המקרה הזה שקראנו הערב, הראיתי זה שהוא רוחני מאוד מאוד חשוב. תראו, אנחנו יודעים את האמת לא בשביל לדעת אותה, בשביל להפעיל לקח אישי כל אחד מאיתנו בחיים האישיים שלנו. במקרה הזה שמעון לא היה צריך לשאול שאלות, הוא לא היה צריך לתת לישוע שום הערה, פשוט לציית ולהאמין שאם ישוע אומר משהו צריך לעשות. אין מה להתפלסף. אין סיבה להפעיל את השכל האנושי. איך ולמה וכמה. זה לא רלוונטי. ישוע אומר, פשוט עושים. כמו ילד קטן. אבא אומר, עושים. וכך כל אחד מאיתנו, במהלך חייו, שהוא מקבל הכוונות בתחומים שונים, לעתים הכוונה כזאת או אחרת, הדרכה כזאת או אחרת, תקשיבו טוב, שהיא בניגוד להיגיון האנושי שלנו. אלוהים מכוון אותנו במהלך חיינו לעשות דברים שונים. חלק מהדברים שאלוהים מדריך אותנו גם יש בהם איזה היגיון, נגיד אנושי רגיל, שיש לכל אחד מאיתנו. והייתי אומר שהרבה דברים שאלוהים מכוון ומדריך אותנו, גם לנו הם מאוד הגיוניים, בדרך כלל. אבל תשימו לב, ישנם יוצאים מן הכלל, יוצאים מן הכלל, שאלוהים מכוון אותנו לעשות איזה מעשה, איזושהי פעולה, שיש בה התנגשות, ממש קונפליקט, עם ההיגיון האנושי שלנו. וזה לדעתי מבחן אמיתי של אמונה. האם אני אעשה עכשיו משהו שהוא מנוגד להיגיון, מנוגד לשכל? אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה איזה טעות כל כך נוראית, משום שאני כאילו אמור לבטל את ההיגיון שלי, שאני בדרך כלל פועל איתו ובאמצעותו ברמה כזאת או אחרת. ואני פתאום נדרש לעשות מעשה שהוא לא הגיוני. הוא פשוט לא הגיוני. אני אזכר עד היום, כשפגשתי את המנהל סניף שלי לפני 30 וכמה שנה, והוא ראה אותי כאן בביאליק, אחרי שעזבתי את הבנק, הוא שואל אותי, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני עובד באיזשהו משרד באופן זמני, עם איתי זה היה, אני זוכר. אני אומר לכם, הוא הסתכל עליי, כאילו צריך להשפז אותי, ואני לא מגיע. ומבחינתו הוא צדק. אתה מגיע לעמדה כזאת בבנק, נכנס לתפקיד ניהולי, מורשה חתימה, כסף, כבוד, מעמד, כל מה שבן אדם מחפש בעולם. והבן אדם המשוגע הזה פתאום עוזב את הכל, לעבוד באיזה משרד במשכורת שהיא פחות מחצי, עם שום מעמד, עם שום כלום, הרי הוא לא נורמלי. נכון, זה לא נורמלי. זה לא הגיוני. במושגים של העולם זה לא הגיוני, זה נכון. אבל אלוהים מדריך, אלוהים לא טועה. אלוהים לא טועה. אנחנו עם השכל הקטן שלנו לפעמים עושים טעויות. וכאן האמונה שלנו. אלוהים כוון פשוט לעשות. גם אם קשה לנו אפילו להסביר לאנשים סביבנו למה עשינו את מה שעשינו. הם לא יבינו את השפה שלנו, את האמונה שלנו, את ההדרכה של אלוהים. הם לא יבינו. הם לא בנויים לזה. הם בנויים לעבוד לפי השכל האנושי שלהם, שירים אותם, יקדם אותם במושגים של העולם. אנחנו משתייכים לקבוצה אחרת. אנחנו בזים לעולם. בזים לכל מה שהעולם נותן, לכבוד, למעמד, ליוקרה. אנחנו מייחלים לכבוד שאלוהים ייתן ליראיו וקדושיו. כבוד לא מהעולם הזה, לא ל-20, 30, 40, 50, לא בשביל הכבוד הזה אנחנו מתאמצים. אנחנו מייחלים לכבוד אחר, שישוע המשיח ייתן לכל אחד מאיתנו לנצח נצחים. מכאן אני רוצה לעבור לדוגמה נוספת בקשר לשמעון. במתי פרק י' פרק 14 נקרא מפסוק 25. מתי י' פסוק 25 בעמוד 27 בברית חדשה. ויהי בשמורת הרביעית, ויבוא עליהם ישוע מתהלך על פני הים. והתלמידים, בראותם אותו מתהלך על פני הים, נבהלו לאמור, מראה רוח הוא, ויצעקו מפחד. וידבר ישוע פתאום עליהם, חזקו, כי אני הוא, אל תיראו. ויען פטרוס ויאמר אליו, אם אתה הוא אדוני, צוונה כי יבוא אליך על המים. ויאמר, בוא. וירד פטרוס מן האונייה, ויתהלך על המים לבוא אל ישוע. ויכיר אותו את הרוח כי חזקה היא, וירא, והחל לטבוע, ויצעק לאמור, אדוני, הושיעני. וימהר ישוע לשלוח את ידו, ויחזק בו, ויום אליו, קטון האמונה, למה חלק לבך? הם עלו על אונייה, והרוח שכחה. אז כן, יש לנו מקרה נוסף, שמתקשר לנושא שלנו הערב, לנושא האמונה, או חוסר אמונה. והפעם, מקרה עוד יותר מיוחד ומעניין. ישוע פתאום מתגלה לתלמידיו כשהוא הולך על פני המים. תופעה שהיא מנוגדת לחוקים שישוע קבע בעולם. הוא יצר את הבריאה הזאת, זה אמונתנו. ישוע ברא את היקום ואת החוקים שמפעילים את היקום. כוח הכבידה זה פעולה שישוע עשה. יש בעיה לבורא לעשות משהו בניגוד לחוקים שהוא קבע. אני שואל, הבורא, הרי זה מוכרח אפילו לענות את השאלה. וישוע נמצא מולם, הוא מתחיל ללכת על המים מול עיני התלמידים. הם מרוב בעלה התחילו לצרוח, לצעוק, מה, זה ישוע, זה רוח. לראות פשוט אדם הולך על המים, זה לא מחזה שאדם ראה בימיו בחייו. ישוע ממשיך להתקדם ומרגיע אותם, שלא יפחדו, שלא יצעקו, אומר, זה אני, אל תיבהלו. אז רואים את התגובה הנורא מיוחדת של שמעון, דווקא הוא פטרוס. פתאום מקבל יוזמה, אדם מאוד מיוחד, באמת, לא במקרה שהוא בחר בו, והוא פונה לשוב ואומר לו, אם אתה הוא אדוני, צווה ואבוא אליך. שמעון היה זוג להמון תעוזה, להמון אמונה, לומר את המשפט הזה. אם אתה אדון, רק תגיד ואני אתחיל ללכת על המים לקראתך, אומר פטרוס. מה ישוע? קצר ועניין, בוא, ישוע מאתגר אותו, בוא. פטרוס הוא מתחיל ללכת לכיוון ישוע. ונראה שבתחילת דרכו אין בעיה. הוא מלא אמונה, הוא מסתכל על ישוע והוא הולך לקראתו. אבל ברגע מסוים קורה דבר מאוד לא נעים לשמעון. פתאום מתבונן סביבו, הוא רואה את הגלים, שערה, והוא מתחיל להתמלא בחרדה. הוא פתאום נותן למציאות הגשמית להשפיע עליו. וכשהוא נחשף למציאות הזאת, בפעם אחת, כל האמונה שלו מתרסקת לחלוטין. לא מאוד שאומר לי ישוע, תצווה, אני אבוא אליך. הוא התכוון לזה. אבל ברגע שהעיניים שלו הסתכלו מסביב, הוא נשבר. ואז הוא זועק לישוע, תושיע אותי. ישוע ממהר להגיש לו את ידו, להרים אותו, והם נכנסו לאונייה. אז כאן זה המקרה השני שמתואר לנו על הכישלון היחסי של שמעון. לזכותו שזה התלמיד היחיד שהיה לו את האומץ לומר את מה שהוא אמר לי, ישוע, תצווה ואני אבוא אליך, והוא התחיל ללכת. אני חוזר ומדגיש, שמעון פטרוס באותו שלב לא נדבל ברוח כה, אני חוזר לאמת הזאת. ופתאום שהוא מתבונן מסביב עם אותו, נחלשה לחלוטין, והוא התחיל לצבוע, הוא ממש התחיל לשקוע. ישוע נאלץ להרים אותו. תראו, גם בחיים שלנו קוראים ועלולים לקרות תופעות כאלה. אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו פעילים שאלוהים יכוון וידריך אותנו, ואנחנו נחושים ללכת בעקבות ההדרכה שלו. ולפעמים, בדרך, יש כל מיני קשיים, כל מיני ניסיונות, שעלולים להחליש אותנו, עלולים לרסק את האמונה שיש בנו. ואחת הסכנות שהשטן באמצעותם הוא מנסה להסיר את האמונה שיש לנו, שאנחנו נפעיל את השכל, את ההיגיון הפשוט שיש לנו. תראו, אני מסכים שרוב הדברים שאנחנו עושים בעולם, בואו נהיה ענייניים, נשים בחוכמה רגילה שיש לכל בן אדם. אנחנו לא כל יום קמים בבוקר עם איזה משהו מאוד מאוד חריג. זאת האמת. רוב הדברים שאנו עושים בצורה הכי טבעית, בהיגיון הטבעי והפשוט שאלוהים נותן לנו. אבל כפי שאמרתי, ישנם מקרים חריגים שאנחנו נדרשים לעשות את הלא הגיוני. עכשיו תראו, כאן להבנתי יש סכנה מאוד גדולה. תקשיבו טוב מה שאני אומר. אם מאמין, תקשיבו טוב, עושה פעולה שהיא לחלוטין לא הגיונית, והוא טועה, הוא טועה בגדול. למה המנגנון הטבעי שלא נתנו לפעול עם השכל, הוא כבר לא בשימוש. ואז הוא עלול לעשות טעות פטלית. אני רוצה שנבין את הסכנה בסיטואציה הזאת. למה אני מדגיש את זה? אני שמעתי גם על מקרים כאלה, את מאמינים מסוימים, שכביכול קיבלו החלטה מאוד דרמטית באמונה לשיטתם, להבנתם. ובמבחן התוצאה זה היה טרגדיה, פשוט טרגדיה. לא יודע אם אתם יודעים, לפני שנים רבות היה איזה מטיף בחוץ לארץ שהכריז שישוע עומד להופיע לעולם. כך הוא הכריז. מה בעקבותה הקבוצה מאוד גדולה של מאמנים מחול? מכרו את כל מה שהיה להם, את כל הרכוש שלהם, כי בכל עשו צעד לא הגיוני באמונה לשיטתם, להבנתם. הם באו לארץ ישראל לפגוש את האדון. עובר יום, יומיים, שבוע, שבוע, לא קורה כלום. אתם יכולים לדמיין מה עובר לאנשים האלה בראש? הם אומרים, אבל עשינו מעשה לא נורמלי, באמונה. כך הבנו שאלוהים רוצה שנעשה. וזה התפוצץ להם בפרצוף. אני מספר את האירוע. מה עובר על אדם כזה? אתם קולטים מה עובר עליו? זה מרסק אותו לגמרי. למה אני כל כך מחדד את הנקודה הזאת? אם אנחנו, תקשיבו טוב, לא בטוחים, לא ב-90%, ב-100%, שאלוהים מכוון אותנו לעשות מעשה שהוא לא הגיוני, לא למהר לעשות. כשאנחנו משוכנעים שהוא מכוון אותנו לעסוק בשלווה מלאה, בשלווה מלאה, לא כל ספק. כשאנחנו יודעים ובטוחים שזו הכוונה שלו. ואז לשים את כל ההיגיון, את כל הניסיון, את כל מה שהוא בצד, סליחה, בפח, לתת לו להדריך אותנו ולכוון אותנו. כך פועל מאמין אמיתי שמודרך על ידי הרוח. אבל יש גם מאמינים שעושים טעויות. וכן החלטות מאוד כואבות שלעיתים עלולות לערער את כל האמונה שלהם בישוע ובאבינו שבשמיים. כשזה מתאכזב מול הפנים שלהם הכל מתפוצץ. ולכן אני חוזר ומדגיש, אנחנו לא עושים דברים סתם ככה מתוך איזה פנטזיה ורגשנות. להיות בטוחים. אלוהים מכוון ומדריך. וכשהוא מדריך, הכל יפעל לטובה. גם אם יהיו אי אלו קשיים בדל, ואם יש איזה כשאנו צריכים לעבור בעולם הזה כבני אנוש, בכל מיני סוגים, לא להיבעל. אבל שזה ברצון שלו, בתוכנית שלו, אני אומר לכם, לא נצטער לעולם. לא רק שלא נצטער, אנחנו נבין בדיעבד שזה המסלול המושלם, המושלם שהוא הכיל לנו מקדם. והדבר האחרון שהייתי רוצה שנקרא ערב, זה באל הרומים פרק ד' מפסוק 18. אל הרומים ד' מפסוק 18 בעמוד 284 בברית החדשה. אלה המילים שנכתבו על ידי על אברהם אבינו, מילים נורא מיוחדות שחרטו בליבנו. באשר אין תקווה קיווה ויאמן, למען אשר אליו המון גויים, כמו שנאמר, כה יהיה זרחה. ולא רפתה אמונתו, ולא התבונן אל גופו שכבר נפוג, ביותו כבן 100 שנה, ואל בלות רחם שרה, ולא חלק ליבו בהבטחת האלוהים כחסר האמונה, כי אם יתחזק באמונתו, ויתן כבוד לאלוהים, וידע בלבב שלם, כי את אשר הבטיח גם יכול לעשותו. על כן גם נחשבה לו לצדקה. אני זוכר שלמדנו את הפסוקים לפני לא הרבה זמן עם משה, זה באמת ממש מרגש כל פעם מחדש להתרשם מאברהם שחי בתקופה הישנה לפני התבילה ברוח הקודש, ומגלה עוצמה של אמונה שלהבנתי הצנועה היא פשוט דוגמה ומופת עבור כל אחד מאיתנו שיושבים, ואני לא מגזים. האמונה שהפעילה את אברהם אבינו, שגם זכה שאבינו שבהם ייקרא גם על שמו אלוהי אברהם יצחק ויעקב, מגלה אמונה בצורה שקשה לתאר ממנה. אברהם רואה את עצמו בגיל 100, את אשתו ב-90, הוא לא טיפש, הוא מבין שזה בלתי אפשרי בשכל אנושי שבגיל המופלג הזה הוא יביא ילד לעולם. הוא לא היה טיפש, תאמינו שלא. הוא רואה והוא לא רואה, הוא מבין והוא לא מבין, והוא מתחזק באמונה למרות שהיא בניגוד לשכל ולהיגיון האנושי. אנחנו קוראים את זה, אברהם האמין והחזיק באמונה. הוא לא הרשה לשכל, לאינטלקט, להיגיון, לשבור אותו, להתחיל להיכנס לספקות. לא, הוא לא נתן איזה אפשרות לקרות. הוא הפך את האמונה לדבר הכי מרכזי בחייו, ואלוהים ברך אותו, ואלוהים מילא את הבטחתו לאברהם. ואנחנו שנמצאים כאלה כמה אלפי שנים, אנחנו מזרע אברהם, לא מזרע אחר. אלוהים מקיים את הבטחותיו גם כשהם בניגוד לכל היגיון אנושי. מה נדרש מאיתנו? דבר אחד, להאמין. להאמין. אני זוכר את אותו מקרה של אדם שזוכרים, הבן שלו היה תפוס שד, היה אילם, חרש. הוא בא לישוע שירפא את הבן שלו. מה הוא אומר? ישוע אומר לו, אם תאמין זה יקרה, אתה צריך להאמין. מה אומר האדם הזה לישוע בצורה הכי יפה וגלויה ואמיתית? אני מאמין. תעזור לחסרון אמונתי. תראו, אני פונה באופן מיוחד לכל הצעירים בינינו באמונה, שעוד לא חוו הרבה דברים, אולי שמעו דברים, אבל לא חוו הרבה באופן אישי, ואני מעריך שעבורם להאמין זה משימה לא קלה. אני אומר לכם, היא לא קלה. אני חייב לומר לכם בהערת אגב, שמאמין שחווה את פעולת אלוהים בחייו לא פעם, לא פעמיים, לא 50, לא 100, אלפי פעמים, ואני לא מגזים במה שאני אומר, אני לא מגזים. הוא יודע, הוא לא צריך להאמין, הוא יודע. מניסיון חיים, הוא יודע את פעולת אלוהים. למה? לא משהו שמע את זה כעדות על אקספלוניאם, אני לא מהסיבה הזאת, הוא בטוח. זה חלק מהחיים שלו. הוא חי את זה. שנים הוא חי את זה. אבל מאמינים בתחילת דרכו? שלא התנצא בניסיון הרוחני הזה. עלולים להיכנס ספקות. אני אומר לכם, עלולים. ואנחנו צריכים לעודד מאמינים כאלה. לגרש כל ספק. לפתוח באלוהים. הוא יקיים את מה שהוא עשה. וכשאדם בא אל האדון ברוח ענווה, אלוהים תרחם עליי, קשה לי, תרחם, תעזור לי, תן לי כוח להאמין, אלוהים יעזור. אלוהים רואה את הלב, רואה את הכוונות הכי נסתרות שלנו. וכשאנחנו רוצים בכל ליבנו למצוא חן לפני האדון, הוא יחזק, הוא יעודד, ודברים שלנו כבלתי אפשריים יתממשו מול העיניים שלנו. והמצב האידיאלי שאני מאחל לנו כולנו, שככל שתעבורנה השנים בחיינו, אנחנו כבר לא נצטרך להאמין, אנחנו נדע את פועל אלוהים בחיים האישיים שלנו, ונוכל להיות עדות חיה מניסיון אישי, לא מדיבורים, מניסיון אישי. אלוהים פועל וחי בחיים שלי. אני חייב לומר לכם, זה אחד העדויות להבנתי החזקות ביותר של כל מאמין אמיתי. כשנותן עדות על אמונתו, הוא לא רק מצטט את פולוס, את פטרוס ואחרים. בחיים שלי, אלוהים פעל ופועל. זאת העדות האמיתית. וכשאנחנו במקום הזה, אנחנו באמת יכולים להביא כבוד אמיתי לישוע המשיח ואבינו שבשמיים.